שעה היסטורית. הגאונות והאגדה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על המסתורין סביב גאונותו של ויליאם שייקספיר.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נדבר היום על מישהו שאולי לא היה.
לא היה? כן. אז למה אנחנו מדברים עליו?
מפני שהוא גאוני. ויליאם שייקספיר.
ויליאם שייקספיר לא היה?
כן. מפני שלא ייתכן שאדם בגילו יצליח ליצור כל כך הרבה מחזות ונושאים כל כך שונים, ואושר כזה של ההשראה.
אתה בעצם מעלה את הטענה, שנשמעה כבר בעבר, שלא כל מחזותיו של שייקספיר אכן נכתבו על ידי שייקספיר עצמו.
מן המאה ה-18 הייתי לספק אם שייקספיר היה.
אם בכלל היה אדם כזה? כי הרי אנחנו יודעים איך הוא נראה, יש לנו את תמונתו.
כן, הוא נתן את שמו ואת תמונתו ואת הכל. צילום לא היה. אבל אושר עצום כזה, של ידע, של מחשבה, של פיוט, קשה למצוא באדם אחד. בעיקר שכל המחזאים האחרים בתקופת שייקספיר כתבו הרבה פחות ממנו.
כלומר, הטענה המרכזית היא לא שלא היה בכלל אדם כזה, אלא שכל המחזות, כל הגוף העצום הזה של יצירה ספרותית, מקורו לא בשייקספיר עצמו, אלא באסופה של מחזאים שפעלו יחד או משהו בסגנון.
כן, ולמעשה מיד המציאו כל מיני אנשים שהם שייקספיר עצמו, פרנסיס בייקון ואחרים, שהם כאילו קיבלו את ההצעה לכתוב מחזה, כתבו אותו בהצלחה, והביחו גם מן ה... ממה שהתיאטרון הרוויח. אבל זה קשה להאמין, מפני שיש כאן בעיה מעניינת. הוא מדבר על שלטון, על מלכים, והוא מייחס כאילו הוא קרא את הקרוניקות, דין וחשבונות של ממשלות, של מועצת המלך. כיצד יכול היה שאדם שלא השכלה אקדמית להבין כל כך הרבה מהשלטון.
אנחנו חייבים, נדמה לי, לעצור רגע לפני שניכנס לפרטי הדיון בשאלת היצירה של שייקספיר, להבין את הקונטקסט, את ההקשר שבו הוא חי ובו הוא פעל, את אנגליה של אותה התקופה, את המשטר המלוכני של אותם הימים.
כן, ובכן, אנגליה נמצאת בשלב יפה של ההיסטוריה שלה. השלטון של שושלת יודור הוא שלטון יציב, אחרי כל מלחמת האזרחים, ששייקספיר נותן לנו תמונה מאוד נאמנה להם, סוף סוף האנגלים הגיעו ליציבות, ועל כן זה מסביר את הפופולריות של המלכה בס, כלומר אליזבת הראשונה,
כן.
שלפי דעתי הייתה יותר חכמה אולי מן האליזבת השנייה, אבל אני לא רוצה...
לא רוצה להעליב את השנייה.
כן, בדיוק.
היא גם אחת המלכות הידועות ביותר. בהיסטוריה, בין השאר, רק עכשיו השנה ראינו סרטים שיוצאים עדיין בעניינה, הדמות שלה מאתגרת מאוד את דמיונם של רבים.
היא מוכיחה שאפשר להישאר בתולה ולחיות חיים הרפתקנים וסוערים ביותר.
והיא מוכיחה, אם תרשה לי נקודה קצת אחרת, היא מוכיחה שאישה יכולה למשול ביד רמה ולשנות כמעט סדרי משטר באותה תקופה.
אני לא, ובכן, היא נתקבלה כברכה גדולה מאוד, מפני שכל הזמן שייקספיר מדגיש את זה, שתחת שלטונה יש יציבות במדינה. כל השערות הללו שהוא הקדיש להם מחזות הקודמים נעלמו, ועכשיו גם אליזבת וגם ג'יימס שיבוא אחריה, היו אנשים ששמרו על סדר, ואנגליה הייתה פורחת, ויתכן ללמוד שבחזו של שייקספיר הם הביטוי של הפריחה הזאת.
באותם הימים, צריך לומר, לא רק אנגליה פורחת והמחזות של שייקספיר, התיאטרון כולו פורח. אנחנו מדברים על תקופה שבה לונדון מקיימת באופן סדיר הצגות תיאטרון, בשני תיאטרות מרכזיים.
אני רוצה לעשות תשומת ליבך לעובדה של לונדון היא באנגליה.
נכון.
כן.
ו?
זאת אומרת שאנגליה הייתה מקור הפוריות הגדולה.
100%, לא התכוונתי להתייחס רק ללונדון, לקחתי את לונדון כבירתה של אנגליה. זה בסדר בעיניך?
אפשר לקבל.
אז אני אתקן את מילותיי. אנגליה נמצאת בתקופת פריחה מבחינת התיאטרון, להקות של שחקנים מרוויחות יפה באותה תקופה,
כן,
מציגות למשל, גם בפני המלכה.
שייקספיר היה בעל של שני תיאטרות, הגלוב והבלק פריירס. וזה נתן לו הכנסה מאוד טובה.
ולא רק האצילים הלכו להצגות, אלא גם פשוטי העם היו נכנסים, עומדים בזירה הגדולה של התיאטרון השייקספיראי או התיאטרון האחר, בדיוק. משתתפים באופן פעיל בהצגה. כלומר, זה לא היה כמו שאנחנו היום מדמיינים הליכה להצגה, יושבים באולם, בצורה מכובדת. אז הם עמדו, אכלו ושתו, צעקו לעבר השחקנים.
כן, אבל גם נהנו. ולא העמידו פנים שהם נהנים, אלא כן נהנו. ואפשר להגיד שהמחזות שלו הם מאוד משעשיים ומעוררים מחשבות.
טרגים גם חלקם?
גם טרגים, כן. ולמעשה מה שמעניין פה זה שהוא עסק הרבה בשלטון. למעשה אנחנו ניקח את המלט.
כן.
ואת מקבת. זה אותו נושא, השלטון. המלט זה אדם שפתאום נודע לו שאביו נרצח.
נסיך דנמרק כמובן.
כן, והוא חייב לנקום את נקמתו. ומקבת זה סיפורו של קצין סקוטי, אשר מכשפות מנבים לו עתיד גדול, והוא מאמין להם. כנראה שהוא האמין להם גם קודם, לפני שהופעתם, והגיע למסקנה שהוא מנצח, הוא יכול לנצל את זה, כדי איכשהו לשלוט על סקוטלנד פולה.
כן.
והמחזה הוא מאוד מאוד מושך, וכאן יש שאלה. הרבה אנשים אמרו, שייקספיר היה חסר חינוך אקדמי. הוא לא הלך לאוניברסיטה, הלך רק לבית ספר רגיל. מאיפה הוא הבין כל כך? מאיפה הוא הבין את המנגנון הפנימי של הפוליטיקה, את המריבות, את תפקיד האישות בהיסטוריה.
אבל השאלה היא האם באמת המחזות שלו הם מחזות שמשקפים מציאות, כלומר, מתארים את המסדרונות השלטון כפי שהיו אז, או שהוא מדמיין אותם. כלומר, כפי שאדם מן היישוב חסר השכלה אקדמית, היה מתאר לעצמו שמתנהל ארמון המלוכה.
אבל יותר, יותר מדי. הוא הבין את העדינויות, את הסמכויות של כל אחד. הוא נכנס לתוך האופי של כל אחד. על כן נוצרה האווירה שכנראה שסינדיקט שלם היה שייקספיר. כלומר, כל מיני אנשים, מרלו אחרים, כתבו מחזות שהופיעו את השמו של שייקספיר.
הזכרת את מרלו וחייבים להסביר במה מדובר. לפחות על פי חלק מהתיאורים ההיסטוריים הוא מצטייר כיריב הגדול ביותר של שייקספיר.
כן, הוא גם נרצח כנראה. ושייקספיר לא.
כלומר, הוא ניצח אותו פעמיים. גם בזיכרון ההיסטורי וגם בחיים על פני האדמה.
שייקספיר גם דאג לכתוב על הקבר שלו, אוי ואבוי מי שיכניס אי סדר בעצמו שלי. והייתי שם, ראיתי את זה, זה מאוד מרשים. ואיש לא העיז לעשות את זה. כלומר, הכללה של שייקספיר התקיימה. Are you roaming? Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming. Oh, stay and hear your true love's coming. That can sing both high and low. Dream no further, pretty sweetie. Jenny's bending lovers meeting. Every wise man's son doth know. What is love? 'Tis not hereafter. What is love? 'Tis not hereafter. Present mirth hath present laughter. Present
Hey, pleasant daughter, what's to come is still unsure. In delay there lies no plenty, then come kiss me, sweeter 20, youth of stuff will not endure.
אבל אתה מדבר על שייקספיר כעל אדם חסר השכלה אקדמית. מה בכל זאת הרקע שלו? מאיפה הוא בא?
הוא פשוט היה גאון. או שהוא היה הרבה. כלומר, הסיניקת שלם, זה שם ששייקספיר
כתב... הוא לא היה בן אצולה, הוא היה שחקן, חלק מלהקת שחקנים, נכון?
הוא היה עמיד, מפני שהתיאטרון הכניס לו כסף. הוא היה מקובל, מקובל מאוד, ומאוד מעניין שאביו, שהיה אנאלפבית, היו לו בעיות עם הקבלה שלו בקרב האצולה או ג'נטלמנים, לא שייקספיר, הבן.
זה באמת מדהים, כי אנחנו מדברים על אדם פשוט יחסית, אמנם עמיד, אבל מפשוטי העם, בן של אנאלפבית, שהצליח במו ידיו, במו קולמוסו, נגיד את זה כך, לשנות את פניה של השפה האנגלית.
הוא הכניס 9,000 מושגים, מילים, בשפה האנגלית.
9,000 מילים?
כן.
מבית מדרשו של שייקספיר בעצמו?
כן, ואי אפשר להשוות את השפה האנגלית לפני שייקספיר, עם השפה האנגלית אחרי שייקספיר. הוא השאיר אותה מאוד מאוד, והוא היה מאוד פיוטי, והמחשבות שלו היו תמיד מנוסחות בצורה מושכת ביותר. סטרייקינג, כפי שאומרים האנגלים. וכאן יש כאן נקודה אחת מעניינת. כל מיני אנשים של תקופת שייקספיר הופיעו כמועמדים לשייקספיר.
כלומר?
פרנסיס בייקון היה שייקספיר, קלורד זה היה שייקספיר. יש רשימה שלימה של עשרות שמות.
שהפרשנים חושבים שאולי הם תרמו להגדת שייקספיר וליצירתו.
בדיוק. וזה מאוד מעניין. כלומר, אי אפשר לפתור את הבעיה, אם אפילו שתמונה שלו מופיעה על הכרכים.
אבל אי אפשר לעשות איזשהו ניתוח טקסטואלי ולראות האם באמת, אתה יודע, אותו סגנון משותף לכל המחזות, כי
כן.
לפחות על פניו, מנקודת מבט כן. של מי שראתה כמה מחזות וקראה כמה מחזות,
אולי,
זה נראה דומה.
אולי זאת הייתה אופנה. וכן, השייקספירים השונים שאנחנו מתארים שהם היו, הם כתבו רוח מסוימת שהייתה מצליחה ומכניסה כסף לקופת התיאטרון.
הזכרת אגב את פרנסיס בייקון בין אותם השייקספירים כן, הפוטנציאליים כן. האלה. צריך לומר, איש מדע, פילוסוף, לא רק מחזאי בייקון.
כן, אבל הם לא היו פיוטים כאלה, ככה שכאן יש נקודה... שיש לברר.
אז אולי בכל זאת הטענות שכאילו בייקון לקח חלק בכתיבה, אין להן ממש בסיס.
אי אפשר לדעת, מפני שיש שני כרכים של יצירות שייקספיר שהופיעו בזמן חייו, והוא כנראה תיקן את זה לפני שהם הודפסו.
בוא נאמר כך, אם אכן שייקספיר כתב את כל מחזותיו, הוא היה צריך להיות גם גרפומן רציני וגם חמור עבודה רציני.
כן, אני רוצה להגיד לך
ש... לכתוב מן הבוקר עד הערב.
כן, הוא לא עשה משהו אחר, אלא כתב, כדי למלא את המקסה של השייקספירית, של יצירותיו. המחזות הם מאוד מאוד מושכים, הם מאוד מאוד מעניינים, הם עוסקים בבעיות יסודיות של השלטון, של החיים, של המוות, וניקח למשל את המלך ליר. המלך ליר נראה לגמרי דמיוני. אדם זקן שמחלק את המלכות שלו בין שלוש הבנות שלו.
כן.
אבל היו בעיות עם השגת המלך ליר, מפני שהוא מציג מלך משוגע, וג'ורג' השישי היה משוגע. התקשו, בזמן ג'ורג' השישי לא הציגו כל כך הרבה את המלך ליר, כדי שלא הציבור לא יבין את הרמזים, אם היו רמזים.
אז זהו, אגב רמזים, אני מנסה להבין ממך, כי אנחנו בדרך כלל, לפחות בציבור הרחב, כשחושבים על שייקספיר, אז חושבים על אמיתות, נגיד, לגבי המין האנושי, על אהבה ושנאה וחוסר הבנה, והדרך שבה כן אפשר להגיע להבנה. פחות טענות, נגיד, פוליטיות על השלטון. אז כשאתה מדבר על מחזות שעוסקים בשלטון, היו לו גם רמיזות לגבי השלטון של אותו הזמן, בן זמנו? כלומר, הוא ניסה להביע איזשהו מסר פוליטי במחזות שלו?
זה ברור מאוד. זה אווירה, זה שליבה, אמונה במלכה, פטריוטית.
כלומר, מסרים בעד הממסד.
כן, אבל אני, יש לי שום מחזה היסטורי. הנרי החמישי.
כן.
שלפי דעתי הוא בין המחזות הטובים ביותר שלו, ודרך אגב, הודות המחזה הזה, האנגלים בתקופה שלנו הצביעו שהנרי החמישי הוא אחד מן הבוני אנגליה העכשווית.
טוב, זה כוחה של האומנות בעיצוב ההיסטוריה.
כן. ואני רוצה גם להגיד לך שהוא פגע בול, כי הנרי החמישי היה כזה.
בוא ספר לנו עליו קצת.
הוא היה מלך נמרץ, ואל תשכחי שהקטסטרופה של האנגלים הייתה שהם טענו שכתר צרפת שייך להם. ובמשך מאות בשנים הם קראו לעצמם מלכי אנגליה וצרפת, כשצרפת כבר מזמן לא הייתה ברשותם.
באיזו תקופה שלט הנרי החמישי?
ב-15. אבל מה שמעניין זה שכאשר ערב המהפכה הצרפתית, האנגלים חתמו חוזה עם צרפת. הם חתמו את זה בשם הוד מלכותו מלך צרפת. אז נפוליון אמר לו, סליחה, אני מלך צרפת ולא... אבל זאת הייתה, כלומר, זאת הייתה טענה קונסטיטוציונית.
כן, אבל טענה קצת מגוחכת, כשבפועל צרפת מקיימת... קיום עצמאים של עצמה.
כן, אבל פריז הייתה בידי האנגלים, בורדו הייתה בידי האנגלים, הייתה תקופה שבאמת חשבו בצרפת, ואני מכיר את זה מן הספרות שלהם, שזה נגמר. צרפת נגמרת. בעיקר שאל תשכחי שבית המלוכה האנגלי היה צרפתי, פלנטג'נט, פלנטג'נה. אבל כן, הם דיבו צרפתית, יש סצנות מאוד ידועות, למשל, הסצנה המפורסמת של כאשר האנגלים פלשו מצרפת באחת הפלישות המרובות, והמלך לואי ה-11 הולך לקראתם עם בשר ונקניקים. אני כבר הקדשתי לפרשה הזאת שידור, כי זה מאוד מעניין. פשוט מאוד, הצרפתים הצליחו לשקר את הצבא האנגלי, שהגיע למסקנה שמוטב לאכול טוב ולא למות טוב.
לשקר לא מאי אמירת אמת, אלא משתיית יין, אתה מתכוון.
כן, נהדר. היין הצרפתי. דרך אגב, אני רוצה להסביר לך משהו כאן. אני מזמן בטוח שהסיבה של מלחמת מאות השנים היה יין. אין יין באנגליה, רק בירה. וזה מי שרשוות, יין צרפתי טוב עם הבירה החמוצה האנגלית.
זו אמת היסטורית ידועה.
ללא ספק.
Thank you.
אבל אם אני מחזירה אותנו למחזה הנרי החמישי,
כן.
איך שייקספיר מתאר אותו?
כפי שהיה, לפי דעתי. זה היופי במחזה הזה, זה שהדמות האידיאלית הזאת היא למעשה הדמות המעשית. היה אדם מאוד נמרץ, אף פעם לא התעייף קדימה, אם כי למעשה הבניין הזה, התוכנית לאחדות הכתרים של אנגליה וצרפת, היה בלתי אפשרי. אין לשכוח שכאשר הנרי חמישי הוכיח את היכולת שלו לשלוט, זאת התקופה שמקרבת את ז'אן דארק. ככה שעם כל הטכניקה השלטונית שהנרי חמישי היה את הבעיה ששייקספיר רצה להתחשב איתה, וזה הרגש הלאומי.
בצרפת.
בצרפת,
שלא
כן.
שלא נכנס לתוך המחזה של שייקספיר.
לא. אם כי היא מופיעה, ז'אן דארק, בשרה מרומזת. אל תשכחי שהיא כתבה גם מכתבים. היא הייתה אלפבטית, אבל היא הייתה מכתיבה מכתבים למפקדים האנגלים, ואמרה להם להסתלק מצרפת.
ואנחנו יודעים שייקספיר קרא במכתבים האלה? האם הם היו נגישים לו?
ללא ספק, מפני שהוא מוכיח, ידיע בהיסטוריה, בחוץ למלך יש המון דמויות משניות, והוא כל אחד מכיר אותם, מאפיין אותם, וזה עושה את המחזה שלו כל כך חי. אם כי יש גם ביקורת עליו, למשל, לידי מקבת, אחרי שהיא רצחה את דנקן, לא יכולה להתפטר מן הדם. היא משפשפת כל הזמן, מי היה אומר שלזקן הזה יש כל כך הרבה דם? כלומר, יש לך, כן, כי היא אומרת את זה על הבמה. כלומר, כאן יש מחזה של ישראל מצפון. והיו מבקרים שאמרו שלמנהיגים פוליטיים אין מצפון.
זו טענה מאוד חזקה, היינו רוצים לחשוב שיש להם.
אני לא יודע, אני בתור אדם שעוסק בזה, אני נותן לחשוב שאין להם.
שאין להם?
כן.
זו המסקנה ההיסטורית.
כי זה אחרת אי אפשר לשלוט.
זה נורא מייאש.
זה עצוב. אבל אפשר לשפר, יש וכל מיני מוסדות כאלה. ככה שהאנושות יוצאת מן ה... אל תשכחי שאוסוף שדרווין היה אנגלי גם כן, והוא הוכיח שהקוף הפך לאדם. ככה שגם המנהגים, הפרעים הללו של ימי הביניים, הפכו היום לדמוקרטיה האנגלית.
כלומר, גם אנחנו, כמו החיים על פני כדור הארץ, התפתחנו אבולוציונית. ואולי למנהיגים של פעם לא היה מצפון, אבל למנהיגים של היום יש ויש.
נקווה. הגאון הזה היה גם הצפוני. ניקח למשל רומאו ויוליה. זה מחזה פוליטי נגד הירושות במשפחות האצולות והעירבויות שהופכות את המדינה לזה קרב.
אפשר לומר שבמובן מסוים הוא שכלל כאן את אחד המוטיבים, אני חושבת, הידועים ביותר של הקומדיה דל ארטה בשעתו, של זוג שרוצה לממש את אהבתו, האבא בדרך כלל של הבחורה מתנגד, או יש איזושהי התנגדות ממסדית, ובסופו של דבר, בקומדיה דל ארטה הם מצליחים. אצל שייקספיר זה מסתיים בחורבן טוטלי.
כן, ואני חושב ששייקספיר יותר קרוב לאמת מהקומדיה של דל ארטה.
גם כאן אנחנו רואים זוג שנאבק לממש את אהבתו, אבל המגבלות החברתיות, ההשתייכות השונה של כל אחד מהם למשפחה אחרת, משפחות רבות אחת עם השנייה, שונאות זו לזו.
קפולט ומונטגיו.
כמובן. כן. היריבות הזו מונעת מהם מלממש את אהבתם, והם משלמים בסופו של דבר את המחיר הכבד מכל, בחייהם.
כן, הם מתאבדים. מבחינה זאת אפשר להגיד את זה שמחזה נפוי, מפני שלמעשה הוא משקף כל מיני דברים שהיו בחצרות המלכים. האמת היא שהייתה מעט אהבה בין השיחים והמלכים הללו, והם היו תמיד פועלים לתוך שיקולים פוליטיים, וזה גם החשיבות של שייקספיר, כי הוא מלמד את הציבור הפשוט להבין שהאינטרסים של השליטים הם קטנוניים.
והם... הוא בעצם נותן לאהבה, כן. במקרה הזה, את המקום המגיע לה. כי הרי ההזדהות שלנו בהצגה היא כמובן עם רומאו ויוליה, לא עם האינטרס הפוליטי של שתי המשפחות.
אני רוצה להגיד לך שגם הרמזים שלו מבשרים את אליזבת, וידוע, מורגש, שהוא מברך את התקופה של עצמו, כאשר סוף סוף אנגליה הגיעה למנוחה. וההוכחה הגדולה ביותר זה הוא בעצמו.
כלומר?
הפריחה העצומה הזאת של הכתיבה בתקופה שלו.
כן.
גם אפילו לא כל מה שמופיע תחת שמו היה באמת כתוב על ידו, אבל העובדה שיש תקופה של מנוחה, של שמחה, בגלל זה הוא מקבל את המלכים הללו של בית יודור, שהכניסו סדר ושקט ושלווה, כמו ברכה גדולה מאוד.
תקופה שבה התותחים לא רועמים, ולכן המוזות יכולות לפרוח.
כפי שאומרים הלטינים. זה נכון. אבל כאן יש כל מיני בעיות נוספות. האם הוא היה אסקס? אסקס היה המאהב של המלכה אליזבת, שהייתה בתולה, אבל משום מה היו לה מאהבים. זה קורה בהיסטוריה.
כן. אז רגע, אתה טוען ששייקספיר היה אסקס?
הוא היה משורר גדול.
אוקיי.
מחזה גדול. קיבל השראה מן ההיסטוריה האנגלית, והפך את ההיסטוריה האנגלית מאיזו קרוניקה משממת למשהו מושך ביותר, מתאים ביותר.
אז מה שאתה בעצם טוען, שגם אסקס, אחד ממאהביה של אליזבת, הוא בין האנשים שאולי יצירתם יוחסה לשייקספיר?
כן, בדרך אגב, אתה אומרת שאסקס היה בין המאהבים שלה, אבל היא הייתה מאהבה בצולה, ככה שגם יש סתירה מסוימת שאני לא רוצה לפתור אותה כרגע.
נשאיר את זה לא פתור.
כן, אבל האמת היא שהוא יאהבה אותו.
היא אהבה אותו והוא גם כתב? כלומר, יש בסיס לטענה שהוא היה אולי אחד מהשקספיריאנים?
יש כל מיני הוכחות שהוא היה מאהב שלה. והיא טענה כל הזמן שהיא בתולה, והייתה מאוד גאה שהיא בתולה, אבל הציבור לפי דעתי ידע את האמת. והיא קיבל אותה בסלחנות. סוף סוף אישה חייבת לחיות את חייה, אפילו ממלכת אנגליה.
בהחלט. בין אליזבת לבין שייקספיר עצמו?
הוא היה שכיר שלה, כלומר, היא הזמינה את קבוצת השחקנים שלו. דרך אגב, אני חוזר על מה שאני אמרתי. הוא היה אדם עמיד. על כדי כך עמיד שבשלב מסוים של הקריירה שלו, הוא קיבל תואר אצולה.
בשלב מסוים, כשכולם מסביבו מתחילים להבין שמדובר בהצלחה פנומנלית, באמת כן. בגאון, שלא נראה כמותו בתחום התיאטרון עד אז באנגליה,
בדיוק.
אליזבת בעצם מעניקה לו מעמד של כבוד, בהתחלה הופכת אותו למחזאי הבית שלה.
בדיוק.
כלומר, לזה שמציג בפני המלכה, ובהמשך גם נותנת לו את אותו תואר הבירות.
התואר הבירות היא מאוד מעניין, מפני שהוא קיבל זכות לסמל וסיסמה. והסיסמאות באנגליה היו צרפתיות. למשל, אל תשכחי שהגרטר, כלומר, האות ההצטיינות הגדולה ביותר, הסיסמה שלו זה הוני סוואקי מליפאנס, שזה לא אנגלי.
לא, לא נשמע אנגלי.
בדיוק. ועל כן שייקספיר קיבל את הסיסמה non sans droit, לא בלי זכות.
כן.
כלומר, אני לא יודע אם זה כל כך נכון, מפני שאין לו זכות לאצולה, בחוץ הגאוניות שלו.
אבל זה כנראה מקבילה למשפט העברי, בזכות ולא בחסד. כלומר, הוא קיבל את תואר האצולה כי הגיע לו, מכיוון שפועלו הצדיק את זה.
זה לא בדיוק תואר האצולה, זה
כן, תואר הבירות.
באמצע, הבירות, כן.
הבירות.
אבל זאת הצלחה דרך אגב, כאשר הוא עלה והצלחתו עלתה כל הזמן, לאבא שלו היו צרות סבורות.
אילו צרות?
כספיות.
למה שייקספיר לא עזר לו?
שייקספיר עזר לו, מפני שאלתי שכי שהבית...
אגב, המלך ליר, אני שואלת.
כן, הבית שלו היה של שייקספיר, הוא קנה אותו.
שייקספיר אבל ניהל חיי משפחה ענפים למדי, היו לו... לא מעט ילדים, אם אני זוכרת נכון.
כן, שלושה אני חושב. אבל, דרך אגב, אבא שלו הצליח לחזור להון שלו הקודם, הודות לשייקספיר.
כלומר?
כלומר, הבן עזר לאבא, שהיו בעיות כספיות, והוא עסק בתעשיית האור, בעין. והיה משבר כנראה בתקופה שלו,
תעשיית התיאטרון פרחה יותר מתעשיית האור.
כן, כן, אבל עד הסוף התיאטרון נדביק את האור.
כן. ושייקספיר מצליח לחלץ את אביו מהבעיות הכספיות, מה לגבי...
אני לא יודע אם הוא חילץ.
סייע לו.
כן.
מה לגבי אשתו? אנחנו מדברים על אדם שכתב אולי את הדברים הכי יפים על אהבה.
כן, אבל...
בבית?
הוא לא כותב על אשתו.
אותה הוא לא אהב במיוחד, אתה אומר.
אני לא אומר את זה. אולי זה נשאר סודי ואינטימי. סוף סוף בשייקספיר אפשר להמתין שתהיה ההצגה.
אבל ההיסטוריונים לא מספרים על אהבה גדולה בבית.
לא. סוף סוף אין לו זמן לאהבה, הוא חייב לכתוב מחזות.
אבל מה שצריך לתת לו השראה.
כן, אבל מספר המחזות הוא עצום. והוא נוגע בכל השטחים של החיים, כל העולמות, ואי אפשר להשתמם עם שייקספיר. כשאני נאסרתי ונידונתי ל-20 שנות עבודת פרח, ביקשתי דבר אחד מהוריי, שייקספיר.
אולי תזכיר למאזינים שלנו שתוהים לעצמם, מדוע אסרו את פרופסור ארסגור? במה מדובר? כי אחרת יחשבו שאולי ביצעת כמה פשעים שאין עליהם מכילה.
כן, הייתי חבר השומר הצעיר.
פשע רציני מאוד. אבל בסופו של דבר שוחררת מהכלא.
כן.
Thank you.
מה שמעניין זה שהוא התייחס לתיאטרון בחלום אל קיץ, שזה מחזה מאוד מאוד מלובב, מאוד מאוד מלהיב, והדמיון שלו הגיע לחירות ולדרור בצורה יוצאת מן הכלל.
יש שם דמות מאוד לא קונבנציונלית, הדמות של פוק.
כן. טוב, זה כדי לשעשע. הוא הבין שהציבור חייב להיות כאן משועשע על ידי דמות פחות או יותר גרוטסקית.
כן.
ואז הוא הצליח את זה בהצלחה גדולה מאוד.
אבל מה המסר שהוא ניסה להעביר במחזה?
קודם כל, זה מחזה לכבוד התיאטרון. החלומות, האידיאלים.
אתה מדבר על הרבגוניות הזו, כלומר, אותו אדם כותב את הטרגדיות הגדולות ביותר, ואת הקומדיות המצחיקות ביותר. וזו באמת, אלה הרי שתי מיומנויות שונות לחלוטין.
הוא לא היה איש פוליטי, אבל המלט ומקבט הם מחזות פוליטיים, שמראה מה שאהבת השלטון יכול לעשות מבן אדם.
אולי נזכיר עוד מחזה, אחד המפורסמים של שייקספיר, הסוחר מוונציה.
כן, זה קודם כל שנוגע לנו.
כן, הנה, האנטישמיות מרימה את ראשה.
כן.
המכוער.
אבל דרך אגב, הוא לא היה אנטישמי.
אבל צריך לומר שדמות היהודי שמצטיירת במחזה הזה...
לא סימפטית.
לא סימפטית זה בלשון המעטה.
כן. טוב, אי אפשר לדרוש ציונות משייקספיר.
אז בוא נדבר על שיילוק.
כן, שיילוק זה באמת מחזה מחריד. בעיקר האכזרי מאוד, אבל הוא מדגיש למשל מה שאופייני לקפיטליזם הצעיר, האכזריות, הכסף, מכתיב את הכל, בצע, כן, עד לפשע ועד לרצח, וזה מחזה לא נעים, כששומעים אותו לא יוצאים נלהבים מזה, אבל לפי דעתי זה טוב לראות את שיילוק, מפני שזה מלמד אותנו גם על המצב של היום.
כיצד?
זאת אומרת שאנשי כספים יכולים לעשות דברים מחרידים.
נכון.
כן.
מצד שני, הם גם יכולים לעשות כמה דברים טובים, אם תרשה לי להגן לרגע על אנשי הכספים. אנחנו לפעמים נוטים רק לזלזל בהם, ולא בצדק. או להשמיץ אותם, נגיד כך.
רגע, רגע, אני לא שוכח מה עשתה משפחת רושילד. אבל הם מיעוט.
האמת היא שאפשר אולי ללמוד מהסוחר מוונציה לא רק על עמדותיו של שייקספיר, אלא על המוסכמות הנהוגות באותה תקופה. ליהודים בכל זאת היה קשה.
היה קשה מפני שהיו דרך אגב גם שריפות של יהודים מימי אליזבת הטובה במיטיבה. ושייקספיר היה תפוס על ידי המקרה הזה. הוא היה דאג מאוד שלא יגידו שהוא... מאשים את המלכה ביחס רע ליהודים. זה לא היה בתחום שלו. אבל עד היום יש בעיה גדולה מאוד ששמע שייקספיר. שייקספיר, דרך אגב, נקרא המניח, המזעזע את החנית.
מי ששייקס, מי
שמנענע. ספיר.
ספיר החנית.
וכאשר הוא קיבל תואר חצי אצולה.
כן.
נתנו לו גם סמל, והסמל היה חנית.
הזכרת את הנרי החמישי שהוא מחזה היסטורי, אבל שייקספיר לא מתמקד רק בהיסטוריה האנגלית, הוא גם חוזר אחורה, יוליוס קיסר.
כן, מאוד מעניין מפני שהוא הבין את הדמות של קיסר, וגם את הנבואה הזאת של אשתו קלפורניה שאמרה, תיזהר מאמצע חודש מרס, the eyes of March. והמחזה כאילו הוא מוכתב לידי הגורל, אבל למעשה זה הטרגדיה של אדם שאפתן שעשה להגיע לשלטון מבלי להתחשב בזולת. והוא מוכן לדרוס כל מי שעמד בדרכו.
כך שבעצם אפשר לעשות חיבור בין יוליוס קיסר לבין המלט לבין מקבט, כולם מחזות שמדברים על התאווה להגיע לשלטון, בדיוק. על הצורך בכוח ובשררה.
זה למעשה הוא גילה את סוד ההיסטוריה, כי זה מה שמניע את המערכים ההיסטוריים. אבל כן חייבים להיות עשי תודה לו.
אבל אי אפשר לדבר על יוליוס קיסר בלי לדבר על הסוף, כמובן, של קיסר.
טוב, זה הסכנה המקצועית של מי ששואל את המילה.
וזו כמובן ההתנקשות בחייו.
בדיוק.
אגב, המשפט הידוע המפורסם.
אתו ברוטה.
כן.
גם אתה ברוטוס. זה הוא אמר באמת לפי ההיסטוריונים.
ומופיע גם כמובן במחזה.
כן, כן. כלומר, סוף סוף היו שמועות שהוא כאילו אביו של ברוטוס או חבר טוב, פתאום הוא רואה בלרוצחים. זאת אומרת, את תו וגם אתה, ברוטוס, ברוטה, כאילו, ווקטיב.
אבל כששייקספיר כותב על יוליוס קיסר ועל ברוטוס, הוא מכוון גם באיזושהי צורה למציאות שבה הוא חי, כן. או שהוא משאיר את זה כמחזה היסטורי ומתמקד בדרמה?
אף פעם לא נשאר רק היסטוריה, זה אנושי. סוף סוף זה דרמה של המין האנושי.
כן.
באספקטים השונים, שלטון, לא שלטון. וכאן יש לו עושר של ההמצאה. קודם כל, יש כאן פרט אחד מוזר. הוא ידע היסטוריה. ואני חייב להגיד שאני מכבד אותו גם, לא רק מפני הוא גאון. הוא ידע טוב מאוד היסטוריה. והוא הבין את ההיסטוריה, והבין את הדמויות. שמתו לפני מאות בשנים לפניו, הוא פתאום מחיה אותם, הוא מביא אותם על הבמה. בגלל זה יש גם שמועות שהוא היה סר פרנסיס בייקון, שהיה שר ויועץ של המלכה.
הזכרנו אותו קודם, איש מדע, פילוסוף.
כן.
ולכן אומרים הפרשנים, יכול להיות שהאיש הזה שהיה רב פעלים וידע מצוין היסטוריה, יכול להיות שהאיש הזה אחראי לחלק מיצירתו של שייקספיר.
אם כי אני חייב להגיד לך שאני מנסה להקציב גם לשייקספיר עצמו קצת כישרון.
בהחלט, ואני חייבת לומר לך, אם יותר לי, ותראה, אני כבר מגמגמת, כי לא נעים לי לדבר כך, בכל זאת, אני מנסה לשמור על צניות, אבל אם אנחנו קוראים את הכתבים של בייקון, וקוראים את הכתבים של שייקספיר, לי קשה להאמין שמדובר באותו בן אדם.
הוא לקח חופש, בייקון, כדי לשתום מחזות.
יכול להיות.
אל תבקשו עוד איש מאנגליה. בשלום האל איני חולק כבודי עוד ולו עם איש אחד אשר יחלוק בתקוותי. אל תבקשו עוד איש. להפך, מי שפוחד מפני הקרב הזה, ילך. ננפיק לו תעודת מסע. ניתן לו כסף להוצאות הדרך. כי לא נמות בחברתו של מי שמפחד למות בחברתנו. היום הזה נקרא יומו של קריספיאן. מי שישוב ממנו חי הביתה על בהונות ישמע את שמו נזכר. יקפוץ לדום לשם השמו של קריספיאן. מי שיחיה ועד סיבה יגיע, כל ערב חג יזמין שכניו לסעוד ביומר, מחר יומו של קריספיאן. ואז יפשיל שרבול, יראה צלקת ויומר, פצעים מקרב יום קריספיאן. זקן שוכח את הכל ישכח, אבל יזכור וגם יפליק בשבח עלילותיו ביום הזה. את הסיפור ישיח אב לבנו, וקריספין קריספיאן לא ייזכר עוד למין היום ועד קץ העולם מבלי שיעלה זכרנו אנו, קומץ מאושר, רעים, אחים בקרב. מי שדמו ישפוך איתי היום, אחי הוא. גם אם הוא נחות בדם, היום הזה את מצבו ישביח. והאצילים אנגלים שם במיטה יקללו יומם שלא היו כאן וגברותם ישפילו בפני כל מי שפה נלחם ביום קריספיאן הקדוש.
אבל אם אנחנו חוזרים בכל זאת להנרי החמישי שהזכרנו קודם...
אני רוצה כרגע לסייג את זה. הנרי החמישי מופיע כנעוריו, כאדם מופקר, כפרינס אוויילס. ופתאום כשהוא מקבל את המלוכה, הוא הופך רציני ופטריוט. אבל כן, יש איזושהי הרצה להנרי החמישי, שהיה באמת בין מלכי אנגליה הפעיל ביותר, הנמרץ ביותר, שהמטרה שלו הייתה מאוד ברורה. ויש סצנה מאוד יפה, כאשר לפני הקרב המכריע, הם מדברים על קרבות וכל זה, ומה שקשור, ואני החמישי מזכיר, שאנחנו ערב חג מסוים, וקריספין די, ואנחנו חייבים להוכיח, שאנחנו ראויים לתואר האנגלים, שהיו הגיבורי הקרב הזה.
כן.
וזה מאוד נוגע ללב.
אבל אם אנחנו באמת מדברים על הנרי החמישי, שייקספיר לא מפסיק להתעסק בשושלת הזו. הוא עובר גם להנרי השמיני, וזה כבר לא פשוט מבחינתו.
כן, אבל הוא חייב, מפני שסוף סוף היא אביה של מלכת אליזבת, וכמה מילים טובות שהיו גם האבא שלה.
אבל יש גם מילים פחות טובות שצריך להגיד על הנרי השמיני. בכל זאת דמות מורכבת, זה לא כמו הנרי החמישי שאפשר רק לצייר אותו בצבעים אוהדים.
תראה, היו כל מיני בעיות עם נשים.
בעיה אחת או שתיים עם נשים, כן.
אבל הבעיות שלו עם הנשים הביאו לדת חדשה.
הדת האנגליקנית.
שרשל אפם, כן.
אז גם אצל שייקספיר אתה אומר, בסופו של דבר צריך לחפש את האישה. איך הוא מצייר את הנרי השמיני במחזה?
הוא חייב להיות מאוד זהיר, מפני שסוף סוף הבת שלו מקשיבה.
כן.
אבל כן, הוא חייב לצעוד בין הביצים, ולא לדרוך יותר מדי חפש, אבל הוא גם גאון ספרותי, אבל כן, הדמות הזאת של הנרי השמיני מושכת אותו, כי היא באמת דמות מאוד מאוד אוריגינלית. סוף סוף, מפני שהוא התגרש, הוא יצא דת חדשה.
כן.
כן, אני, בתור אדם שעוסק בהיסטוריה, אני עוסק גם בנומיזמטיקה, שזה מדע המטבעות.
כן.
ועל המטבעות של הנרי השמיני, כתוב פידי דפנסור, מגן הדת. אבל איזו דת?
שאלה מצוינת.
בדיוק.
אז אני רוצה לשאול אותך, אם אתה בכל זאת בתור בן אדם שגם מגיע מהמקום ההיסטורי, אבל גם מהמקום של אהבת התרבות ונדמה לי, והאומנות, נדמה לי שהתוכניות האחרונות שבהן אנחנו עוסקים כמעט אך ורק ביוצרים ובאומנים ממחישות את זה, אם אתה היית צריך לבחור את המחזה השייקספיריאני האהוב עליך ביותר?
אני רק חמישי.
ללא ספק.
ללא ספק.
בגלל הדמות, בגלל הכתיבה.
בדיוק, בדיוק. בדיוק. סוף סוף יש מודל. סוף סוף אינו האדם כמו המלט, שלא מצליח להחליץ שום דבר. והוא גם רוצח כמו מקבט. אלא זה אדם שמתלבט וכדי למשול טוב, והוא מצליח את זה.
נותן לנו אידיאל שאפשר לשאוף אליו.
בדיוק. הטעות הגדולה של הנרי החמישי, שהוא מת.
שעה היסטורית. הגאונות והאגדה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על המסתורין סביב גאונותו של ויליאם שייקספיר. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, ציון שמש ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים שהלחינו מנדלסון ופרוקופייב, מוסיקה למחזותיו של שייקספיר, מוסיקת ריקודים מן הרנסנס ומוסיקה מן הסרטים הנרי החמישי ואליזבת. כמו כן הושמע קטע ממחזהו של שייקספיר הנרי החמישי שתרגם אברהם עוז, הקריא איתי טירן וערכה ענבר מאור.